ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הסיפור הזה הוא סיפור מאוד בסיסי בהבנת העניין הזה של הבעל שם טוב, של החסידות. אבל אולי קודם נקרא אותו ואחרי זה נעמוד על הנקודות שיש בו. סיפר הרבי הרייץ, קודם שנולד הבעל שם טוב היו גזרות קשות על ישראל, כמו גזרות תח ותת של צורר היהודים חמלניצקי. אתם זוכרים את זה מבחינות בגרות בהיסטוריה? איך? ככה? וחיילותיו, חיות הטרף האוקראיניות עם שמם. מצב בני ישראל היה רע מאוד, הן בנפשם והן בפרנסתם. הפריצים התעללו בהם והכמרים העלילו עליהם עלילות שווא. לא יצא שנה שלא סבלו ישראל מעלילות כאלה בגופם, נפשם ומעודם. היו פריצים שהכרירו ליהודים קרצ'מס ואכסניה על אם הדרך או בעיר, ואם לא היה ביד היהודי החוכר לשלם דמי החכירה בזמנם, נהג בו הפריץ כאילו קניינו ועשה לו נגיסות שונות. אם הייתה שנה שלא היה פדיון כלל ולא היה להחוכר במה לשלם דמי החכירה, אז חיי האיש ומשפחתו היו תלויים מנגד, וישבו כולם במסגר בעומק האדמה עד שישיגו אמצעים לסלק עבורם את החובות. מצב בני ישראל בגשמיות ירד פלאים, והמצב הגשמי פעל על מצבם הרוחני עד כדי שהיו בתרדמה ובאילפון. מן השמיים ראו שצריכה לרדת נשמה גבוהה על מנת לעורר ולרומם את בני ישראל בגשמיות וברוחניות. וכמו שאנו רואים שאם היה צריך, שאם צריך לעורר איש מתעלף מאלפונו, התרופה הבדוקה היא לקרוא אותו בשמו, ומזה מתעורר. כמו כן, כדי לעורר את בני ישראל מאלפונם ומתרדמתם, הורידו לזה העולם את נשמת מורנו הבעל שם טוב שנקרא ישראל, על שם כלל ישראל, ומזה נתעוררו. תראו, הסיפור הזה ברובו לפחות הוא מעמיד אותנו שוב בשאלה הזאת של מהם הגבולות של הסיפור החסידי. זה נראה ברובו הגדול של הסיפור יותר סיפור להיסטוריה, סיפור היסטוריה, רקע כזה, כן. וזה שונה מהסיפורים למשל שלמדנו אותם עד היום, שהם סיפורים שנכנסים ישר לשאלות של משמעות החיים, של של כל מיני שאלות פנימיות בנפש, בנשמה, בנורמות של התנהגויות כאלו אחרות ומה עומד מאחוריהם וכו'. פה יש לנו לכאורה תיאור כללי כזה היסטורי, אבל הרב גינסבורג ידע מה שהוא עשה בזה שהוא כלל את זה בספר סיפורי חסידים, אבל אולי במיוחד לאור הסיום של הסיפור, שככה לא כל כך שמים לב, אבל בעצם עיקר התורף של הסיפור הוא בשורות האחרונות שלו, בתיאור של המצב של בני ישראל ובגאולה שבאה על ידי הבעל שם טוב והחסידות. תקרא את הסיפור מהר, כי אנחנו כבר קראנו אותו ועכשיו אנחנו מתחילים לבאר אותו. בקיצור, מה הסיפור הזה אומר? האדמו"ר הרייץ, זה קודם כל, אתם מחר הולכים לתועדות? כן. חלק. יכול להיות שיעשו לכם מבחן כניסה אם אתם יכולים להגיד בעל פה את השושלת של האדמו"רי חב"ד. אם לא תגידו, לא ידעו איך להיכנס. אז אולי זו ההזדמנות להזכיר את השושלת. האדמו"ר הראשון היה הרש"ז, רב שניאור זלמן מלאדי, מייסד החסידות, כן? אחרי זה האדמו"ר האמצעי. למה הוא נקרא האדמו"ר האמצעי? כי האדמו"ר השלישי נקרא צמח צדק, היה לו כינוי כאילו. אז בין האדמו"ר הזקן לצמח צדק יש באמצע האדמו"ר האמצעי. האדמו"ר האמצעי, מה הקשר שלו לאדמו"ר הזקן? הוא היה הבן, קראו לו רבי דובר. האדמו"ר הצמח צדק, רבי נחם מנדל, הוא היה נכד של האדמו"ר הזקן, אבל מהבת שלו, לא מהבן. זאת אומרת, הוא לא היה הבן של האדמו"ר האמצעי, הוא היה אחיין, אבל הוא היה הבן של הבת, אז זה בסדר. בסדר? נו, אז יש לנו את שלושת האדמו"רים הראשונים, תעשו סימן. יש לנו שלישייה ראשונה, זה אדמו"ר הזקן, הצמח צדק, באמצע האדמו"ר האמצעי. אמרנו האדמו"ר האמצעי רבי דובר, כן? האדמו"ר השלישי מנחם מנדל, אחרי זה מי הבא אחריהם? האדמו"ר הרביעי המהר"ש, רבי שמואל. יש סיפור חסידי איך נכנס שמואל לתוך חסידות חב"ד. כן, היו שאלות על העניין הזה. זה לא מנחם מנדל הולך שם, רבי דובר, יוסף יצחק, זה שמואל, זה שם קצת יוצא דופן. אני זוכר שראיתי פעם אצל הרב זבין סיפור על זה, לא זוכר אותו.
זה יוצא דופן בגלל ש היום זה יוצא דופן, אבל אז זה לא יוצא דופן.
אני לא, גם אז זה היה לא דבר טבעי.
היום מנחם מנדל זה כאילו בגלל צמח צדק זה נקרא שמו.
מה הקשר שלו לצמח צדק? מה? האדמו"ר האחרון. אז רגע, תכף נגיע אליו. אנחנו עכשיו ברביעי. ברביעי זה האדמו"ר רבי שמואל. הוא היה בן של הצמח צדק. אחריו הרש"ב רב שלום דובר הבן. אחריו הרייץ. כי עכשיו הסיפור הזה מסופר על ידי הרייץ. מה זה הרייץ? רבי יוסף יצחק, גם כן בן אחרי בן. זאת אומרת, מי הצמח צדק יוצא, נכון, שאנחנו הולכים בן אחרי בן, בן 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 בן. תזכרו גם את זה. זאת אומרת, הצמח צדק עצמו היה הבן של הבת, אבל אחריו כל האדמו"רים היו בן אחרי בן, חוץ מהאחרון. מה הקשר של האחרון לקודם? רבי מנחם מנדל, מה? חתן. מה? חתן. הוא התחתן עם הבת של האדמו"ר הקודם. אבל מה שנודע לי עכשיו כשבדקתי את זה, שהוא כן יש לו ייחוס חבדי, כי הוא דור שישי של צמח צדק בן אחרי בן. אז זה חשוב לזכור, אתם מבינים, זה קשר כפול. זה בעצם בסופו של דבר אותו קשר, אבל גם הוא חתן, אבל הוא גם הבן של, הוא בן בדור שישי של הצמח צדק. בסדר, אז, אבל אם אתם בתוך העניין הזה, אתם צריכים לזכור את הקיצורי השמות, לא את השמות המילים. הרייץ, המוהרש, המהרש, הרשב, אין מוהרש, יש מהרש. בצמח צדק צריך לזכור את הכינויים, ככה חשוב להתרגל לזה. על כל פנים, הסיפור הזה יוצא הוא מהרבי הקודם. אגב, גם הרבי הקודם היה באמריקה. הקודם לקודם זה היה ברוסיה. רוב האדמו"רים של חב"ד היו או ברוסיה או באוקראינה. השניים האחרונים בניו יורק, זה היה, הוא ניצל מהשואה, וגם האדמו"ר האחרון ממש ניצל מהשואה בנס, דרך צרפת הוא ברח מהשואה שם. אבל לענייננו, נחזור לסיפור. אז מה כתוב? זאת אומרת, ההקדמה של החלק הראשון של הסיפור, אמרנו, זה חלק היסטורי. והחלק ההיסטורי הזה אומר שהרקע לחסידות היה צרות וגזרות שעם ישראל ידע תמיד, היה מורגל בזה מדורי דורות. הצרות של עם ישראל והגזרות והמעשה הביזה וההרג וההרס הם נחלת עם ישראל מדורי דורות, בעצם מתחילת הגלות.
גם הדווקא
הזו רגע, אנחנו עוד לא הגענו לחסידות, אבל אני אומר, הולך פה בעקבות, אומר ככה, הרעיון אומר שכל אימת שמתרגשת צרה על עם ישראל, הצרה הזאת היא ירידת צורך עלייה, היא ההזדמנות להוציא מאיתנו את הכוחות שגנוזים עמוק עמוק בתוך הנפש. כל אחד יודע גם באופן פרטי, אנחנו לא רוצים לברוח מצרות, אנחנו רוצים שהחיים שלנו יעברו על מי מנוחות, לא עלינו, כן, לא עלינו צרות וכו', אבל אם קורה מה שקורה, ולפעמים לא שואלים אותנו, כן, וקורים כל מיני דברים לא נעימים, אז גם באופן אישי, אני חושב שכל אדם יודע שכל צרה וכל בעיה מסוג כזה או אחר היא מאתגרת בסופו של דבר, ואם האדם מצליח להישרד ממנה ולצאת ממנה, הוא יוצא מנצח, והוא יוצא יותר טוב מאשר לפני הצרה. כמובן, יש בזה סכנה גדולה שהצרה תפיל אותו על הארץ, ולכן יש אנשים שלא עלינו עוברים עליהם כאלה צרות שהם לא מצליחים להשתקם כל החיים שלהם מזה, במקרים קיצוניים. אבל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהקדוש ברוך הוא מעניש בן אדם בצורה כזאת שיש לו יכולת להוציא מזה את הטוב, כן? ולא בשביל לפגוע בו חלילה ולפגוע בו וסתם להקות אותו מחמת ענישה. הענישה יש לה מטרה. אותו דבר, כל ההיסטוריה של עם ישראל, ככה רב גינסבורג, ככה בדברים שלו הוא אומר, החל ממשה רבנו נגיד, אם אנחנו מדברים על עם ישראל כאומה, אז הגלות הראשונה היא גלות מצרים, גלות שלנו כאומה. והוא מביא, יש פסוק במשלי שמשה רבנו מכונה ציר נאמן, ציר על שם צרה, כן? זאת אומרת, זה לשון נופל על לשון. הצרה היא הפתח של הגאולה, היא המפתח של הגאולה. גם השפת אמת למשל חוזר על זה הרבה פעמים, אין על זה, אולי נדבר על זה מוצאי שבת. אבל הרעיון הוא, הקדוש ברוך הוא לא מעניש ולא מכה סתם, אלא ההכאה היא על מנת לצאת מזה מחוזק, ולצאת מזה עם כוחות מחודשים שהם רדומים, שהם נסתרים, ולפעמים צריך מכות בשביל להעיר בן אדם, בשביל לעורר בו את הכוחות שגנוזים בו. עכשיו בעניין הזה אני בדקתי מה המקורות, כנראה המקורות הם חסידיים. בחסידות מדברים על באופן כללי על שלוש תקופות ושלושה סוגים של צרות, ויש לזה גם כינויים. הסוג הראשון הוא נקרא העלם שישנו במציאות. מה הכוונה? המשל שהחסידות נותנת זה משל של גחלת. גחלת זה מצב קשה, כן? מצב של צרות. אבל מה המצב אצל גחלת? בגחלת האש נמצאת, רק היא ככה, היא בפנים, אבל היא נמצאת בפנים. מה אתה צריך בשביל לעורר אותה? מה צריך בשביל לעורר את האש בתוך הגחלת? מה? לנשוף קצת רוח. זה מצב אחד, ומבחינת החסידות זה באיזשהו מקום מושווה למצב ערב הגלות של בית ראשון, תקופת הנביאים. הנביאים היו צריכים להוכיח את עם ישראל. מצד אחד יש לנו את ירמיהו, מצד אחד יש לנו את ישעיהו, כן? אזהרה מצד אחד ותקווה מצד שני. אבל גדול תוכחות מוסר של הנביאים זה כמו שאתה במצב של גחלת שאתה צריך להפיח בה כדי להוציא את האש מתוכה. כשזה לא עוזר, זה לא עזר, אז ירדו לגלות. אבל המצב ערב הגלות עוד יחסית היה מצב, כמו שאמרנו, של העלם, אבל העלם מסוים שקיים במציאות, שהוא נמצא בפתח, אתה רק צריך לנשוך קצת בשביל אז אתה מוציא את האש החוצה. האש נמצאת, רק קצת תתעורר ואז האש תצא החוצה. עכשיו, תקופה אחרת בחסידות שנייה, אם אנחנו הולכים על ההיסטוריה, זה כבר בתוך הגלות. ובדרך כלל מציינים את פורים כתקופה הזאת. פורים זה הרי מצב של סוף גלות בית ראשון, ערב בית שני, כן? זה מצב שהמקור שלו במדרשים, ישנו עם אחד, חז"ל אומרים, ישן לו מן הצרות. בחסידות זה מכונה העלם שאיננו במציאות, וזה מושווה לאש שנמצאת בתוך אבן, אבל אתה צריך להקות באבן בשביל להוציא את הניצוצות. זאת אומרת, כבר לא מספיקה השאיפה כמו בגחלת, פה אתה צריך להרביץ, צריך להקות, ואז אתה יכול להוציא את האש, כי כבר האש היא כבר גנוזה עמוק בפנים, היא כבר לא גלויה כמו בגחלת. וככל שהגלות מעמיקה יותר ומתארכת יותר, אז העומק של הצרות הוא גדול יותר וההיעלם גדול יותר, והיכולת להוציא את האור מתוך ההיעלם הוא קשה יותר. לכן בתקופת הנביאים זה לא היה עדיין על ידי מכות, אלא זה היה על ידי תוכחות, כמו שאמרנו שצריך לנשוף בגחלת. בתקופת בית שני כבר נמצאים בתוך הגלות, תקופת פורים. אני חושב שבמידה מסוימת אפשר לדבר על חנוכה גם כן כתקופה כזאת, כי חנוכה זה גלות בתוך ארץ ישראל, משהו כזה, תחת שלטון הרומאים, כן? זה גם סוג של גלות שהיא נגרמת כבר על ידי זה שמכים אותנו, מרביצים לנו. אז בסדר, אז בתקופת פורים זה היה מכות גופניות, בתקופת חנוכה זה מכות רוחניות בעיקר, שמד, כן? אבל זה כבר מצב יותר קשה מהמצב של ערב הגלות, ששם עוד היינו באיזה שלטון פה בארץ ישראל והיה לנו את הנביאים, והנביאים ניסו להוכיח אותנו, זה לא עזר. אם זה לא עוזר, יורדים לגלות, ובגלות כבר חוטפים מכות, מרביצים לנו, מכים אותנו. אבל כמו שאמרנו, התפקיד של המכות, כן, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, זה תפקיד שמטרתו לא אנישה לשם אנישה, אלא אנישה שמטרתה לעורר את הנרדמים, לעורר את הישנים. וזה מביא אותנו לתקופה השלישית, לחסידות. איך הייתם מגדירים את תקופת החסידות? את הבשורה שיוצאת מהחסידות? סוף, כן, אבל סוף הגלות. סוף הגלות, אז החושך הולך ונעשה עבה יותר ועמוק יותר, ופה כבר לא מספיק לנשוף ולא מספיק להקות ולהרביץ. מה הדבר היחידי שנשאר? הברירת המחדל האחרונה במצב קיצוני שבו יש, בוא נגיד ככה, אם המצב של אמצע הגלות היה משול לשינה, אז המצב של סוף הגלות, של הופעת החסידות, למה הוא משול? הוא משול כבר לאילפון, שאדם עומד על סף המוות. ממש, אדם עוד מעט עומד לנפוח את נשמתו. ואם בן אדם מתעלף, מה עושים בשביל להעיר אותו? שופכים עליו מים, נכון? אבל אחד הדברים שעושים, קוראים לו בשם שלו. כן, ישראל, רובן, תתעורר וכו', לפעמים זה עוזר. וזה הנקודה של הסיפור שלנו. החסידות, הופעת החסידות, היא דווקא על הרקע של החושך, החשיכה העמוקה ביותר בהיסטוריה של עם ישראל, שהחושך הוא כל כך עבה שכבר אתה לא יכול רק לנפוח, ואתה לא יכול אפילו להרביץ, והמכות גם לא עוזרות. פה אתה צריך דבר חדש. מהו הדבר חדש? הקריאה בשם. מה המשמעות הקריאה בשם? לכן דרך אגב זה הסיבה שהבעל שם טוב נקרא ישראל, ישראל, רבי ישראל. כי התורת החסידות יוצא מנקודת הנחה שהבעל שם טוב הוא שליח שנשלח, כן, מנהיג שהיה המנהיג הנצרך לדורו, כן, עם בשורה חדשה שאמורה להתמודד עם הבעיות המיוחדות שלא היו קיימות לפני כן בהיסטוריה. הבעיות של חושך כזה גדול ועמוק, של אילפון, כמו שאמרנו, שהאפשרות היחידה להוציא את האילפון או להוציא את האור מתוך הדבר הזה, זה מה? על ידי זה שאתה קורא בשם. מה המשמעות של קריאה בשם? כן? וכל אשר הוא נפש חיה, איך הפסוק אומר שם, אני לא רוצה לקלקל, מה? באדם הראשון, בבראשית, איך הפסוק, אני לא... וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהשם של האדם, בספרים, צדיקים אומרים את זה, אני לא יודע, זה מסורת, הוא לא מציין את המקור. וזה דברים ידועים, שההורים של הילד, ניתנת בהם רוח הקודש לקרוא לילד בשם שמבטא את המהות שלו. את העומק של העומק של, של הנשמה שלו. את הגרעין הכי עמוק, הכי פנימי. וזה הרעיון של קריאה בשם. כשקלו כל הקיצים, כשמכות לא עוזרות וסתירות לחי לא עוזרות, אז הדבר היחיד שנשאר זה מישהו שיבוא ויקרא לבן אדם בשם שלו, בוא תצלול עמוק לתוך שורש נשמתך, משם, רק משם יכולה לבוא הגאולה ולצמח הגאולה במצב של סוף הגלות. נכון, המצב הוא כל כך קשה, כל כך עמוק, אבל זה, אנחנו מאמינים שהסוף של הגלות זה ההתחלה של השחר של הגאולה, נכון? אבל ככה זה הולך. ערב הגאולה, שחר של הגאולה, ואנחנו מאמינים, דרך אגב גם בחב"ד התפיסה היא שאנחנו בסוף הגלות. המחלוקת בין חב"ד לרב קוק ולציונות הדתית היא האם אנחנו אנחנו בעקבתא דמשיחא, אבל אנחנו מאמינים שאנחנו בהתחלתא דגאולה, וזה הם לא מקבלים את זה. אז אבל בעקבתא דמשיחא, שאנחנו אוטוטו, הרי חב"ד בלי סוף מדברים על זה שהמשיח צריך להגיע וכו', אבל הם לא מזהים את הציונות, מדינת ישראל, כן, כי התחלת את הגאולה, וזה נקודת המחלוקת. בנקודה הזאת הם לא ציונים, כולל הרב גינסבורג. אבל טוב, אמרתי, אנחנו צריכים לשאוב מכולם, לא יכולים להתביית על אף אחד עד הסוף. אבל בנקודה הזאת אנחנו יכולים לראות כמה רלוונטית היא תורת החסידות לגבינו. הרי הרב קוק ינק מתורת החסידות, גם הוא כשהוא בא עם עם התפיסה המתחדשת שלו, זה לא בא על חשבון התפיסות שקדמו לו, הוא ינק את הכוח שלו מהחסידות. אבל תראו זה פלא, ראה זה פלא, כמו שאומרים, בעל שם טוב, אנחנו אומרים 200-250 שנה תורת הבעל שם טוב הולכת וכובשת לה יותר ויותר מקום. אז בתקופת הבעל שם טוב אנחנו מדברים עוד על גלות תחת שלטון של גויים, חמלניצקי, תרוותת, כן. היום אנחנו, תשימו לב, אנחנו עדיין במובן הזה אפשר להסכים עם חב"ד, במובן הזה של גלות פנימית, כן, אנחנו כבר נמצאים בארץ ישראל, יש לנו הכל, אבל אתה רואה שהשכינה היא לא בגלוי, היא נהדרת, היא נסתרת. לא צריך לספר לכם חדשות לבקרים, מה אנחנו שומעים, מה אנחנו קוראים, כן? ולא רוצה להזכיר שמות, כן? של השבוע האחרון, כן? של כל מיני אנשים שהם מורי דרך והם מנהיגים והם צריכים לעמוד בראש הפירמידה, מה עובר עליהם ומה קורה איתם, זה ביטוי לחשיכה הזאת. אבל התקופה שלנו היא חשיכה, ככה רב גינזבורג, שאנחנו עושים אותה לעצמנו כבר. זה לא שהגויים, נו, יש לנו את איראן היום. מה, כאלה, להשוות את איראן לחמלניצקי, וזה, זה, אין קשר בכלל. זה רק איום, ספק, ספק של איום, כן, וכולי. אבל ברוך השם, אנחנו לא מאוימים. זה לא מה שהיה אז. צבנו מצוין, אבל מבחינה רוחנית זה גלות. עדיין אנחנו בעומק, אי אפשר להתווכח עם הנקודה הזאת, שיש איזה צד גלותי במציאות שלנו, מבחינת הרוח. ובד בבד עם המציאות הזאת, כמו שאמרנו, תורת החסידות היא הולכת וכובשת לה יותר ויותר מקום. וכמו שאמרתי לכם, נדמה לי שדיברנו על זה פעם, היום בעלי תשובה, פעם בעלי תשובה היו מחפשים את הפתח שלהם בצורה רציונלית. שאלות שתמיד בעל תשובה היה בא לשאול, מי שהיה מתקרב לדעת, למה אסור לי לזוע לים בשבת? אורי זוהר למשל, הוא מייצג את הגלגול הקודם של בעלי תשובה, שרובם הגדול חזרו דרך העולם הליטאי. היום, מי שמייצג היום את הגל של בעלי התשובה זה מה? זה ברסלב, אבל אם ניקח דמויות משפיעות בחברה, אביתר בנאי מצד אחד, הרב עופר גיסין הוא רבו של אביתר בנאי, שמענו ברסלב, וגם איך קוראים לו עד ברסלב השני, רזמר שולירן, הם היום מובילי דרך, הם יהיו שם, נכון? מחר בערב. כי היום אנשים לא באים לשאול, תסביר לי מבחינה רציונלית, הם מחפשים את הנשמה, מחפשים את שורש הנשמה. לכן, כמו שאמרנו, התקופה של הבעל שם טוב, התקופה הזאת של סוף הגלות, שהיכולת, כן, להוציא את העם מתוך המצב הזה שהוא שקוע בבוץ כזה עמוק וכולי, זה על ידי שאתה קורא לו בשם, במהות, כן, לכוון את הבן אדם לנשמה שלו, לא דרך השכל בכלל, כן? זה לא עניין של רציונלי, כן? תצלול עמוק לתוך האישיות שלך בפנים, תראה כמה אתה מחובר, אבל רק צריך לחשוף את זה. במילים אחרות, זה לא מקרי שהבעל שם טוב נקרא ישראל, כי אם אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שיש פה איזה שליח שנשלח על ידי ההשגחה העליונה, כן, בתקופה שלנו, כדי להחיות את עם ישראל, להחיות עליו איזה טל חדש של תחייה, אז זה ממש לא במקרה שהשם של הבעל שם טוב מבטא בעצם את כל הבשורה שלו. ישראל, אנחנו צריכים לרדת לשורש הנשמה שלנו, לקרוא את השם שלנו, פשוט תקרא בשם, כן? תרד עמוק עמוק לתוך האישיות, לעומק של העומק, ואז תראה, כן, את הניצוץ הגדול שלך, אתה תראה את האור הגדול, כן, שנמצא, שהוא גנוז עמוק עמוק עמוק, וצריך את הבעל שם טוב שילמד אותנו איך להוציא החוצה את הניצוץ, את האיש הפשוט שהוא כל כך הרבה לדבר עליו, תשימו לב, האיש הפשוט הזה כבר הולך איתנו 250 שנה, נכון? האיש הפשוט יש לו כל מיני גלגולים. פעם זה היו אנשים שלא יכלו ללמוד, לקרוא ספר. היום אנשים יודעים ללמוד, הם חכמים גדולים, אבל הם עדיין המרצים גדולים, לא יודעים מימינם ולשמאלם. אתם יודעים מה זה, אתה קורא כל מיני מאמרים, גם היום בבתי ספר לא מלמדים כמעט כלום, יידישקייט, אנשים לא יודעים כלום. עד היום החושך הוא ממשיך להיות חושך, כן? זה משהו מדהים איך שמורים בישראל מדחיקים, הפחד שלהם מזה שיתפסו אותם, אבל אתם רואים שבעל כורחם זה צץ מפה וזה צץ משם. אבל זה החסידות, וזה הסיפור שלנו, שהחסידות היא חוליה באיזה שרשרת היסטורית ותהליך כזה, שכמו שאמרנו חילקנו אותו לשלושה חלקים, של ערב הגלות, אמצע הגלות שזה פורים, חנוכה, ואנחנו עכשיו מדברים על סוף הגלות, תחילת הגאולה, שעדיין החושך מכסה אותנו. והדרך הזאת של החסידות, שהיא הולכת וכובשת לה את הדרך, היא הדרך שבדיוק מותאמת לתקופה הקשה הזאת, כן? של הניצות, של קריאה בשם, ברור, של המהות. שכחתי, אבל חייבים לקרוא גם את הסיפור הבא, כי אי אפשר בלי הסיפור הזה. מסופר כי בהיות הרבי הצמח צדק, עכשיו כבר למדנו את השושלת, אז אנחנו כבר יודעים, הצמח צדק השלישי, פעות כבן שלוש, ישב על ברכי סבו אדמור הזקן והשתעשע עמו. שאלו הסבא, איפה סבא? נגע הנכד בידיו של סבו ואמר, הנה סבא, הוא נגע ביד שלו. אמר לו אדמור הזקן, לא, זה הידיים של הסבא. נגע בפנים ואמר, הנה סבא. אמר לו אדמור הזקן, לא, אלו הפנים של הסבא. אז הוריד אותו אדמור הזקן מברכיו ופנה לצאת מן החדר. פתאום קרא לו הילד, סבא! פנה אליו אדמור הזקן ואמר, מה? אמר הילד, זהו הסבא. זה העניין של הקריאה בשם. זה לא היד, זה לא הפנים, זה לא הרגל, אלא זה המהות של המהות. אתה לא יכול לזהות את זה עם שום איבר, זה משהו עמוק עמוק בפנים. כן, סיפור נחמד, אבל שממחיש לנו את בשורת החסידות בעצם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.